רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל מארח את רועי גרון, היזם של הפודקאסט המעולה על כלכלה כשבגרוש האחור. והיום דיברתי עם רועי קצת על הפודקאסט שלו, למה הוא הקים אותו ואיך הוא הפך להצלחה כל כך גדולה, על פיקוח מחירים, על השפל הגדול, על המשבר של 2008, על ריביות, על איך פותרים משברים כלכליים, ובאופן כללי, איך מסבירים כלכלה ללא כלכלנים. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם וערוץ היוטיוב החדשים שפתחנו, לשלוח לנו תגובות בכל סוגי הפלטפורמות, לשתף את הפרקים לאנשים אחרים, ולהצטרף כמנויים וככה לעזור לנו ולתמוך בנו, על מנת שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, היום אני עם רועי מהפודקאסט המעולה שבגרוש האחור. שלום רועי.
אהלן.
אז באמת חייבתי לעשות את השיחה הזאת על מנת ככה להכיר גם אותך, שאתה ככה עומד מאחורי הפודקאסט שבגרוש האחור, שמדבר על היסטוריה כלכלית. ודבר ראשון שהייתי שמח לדעת זה ככה, למה הקמת את הפודקאסט? פודקאסט זה דבר כזה של יוזמה אישית, שאנשים ככה מחליטים שכואב להם משהו, שמציק להם משהו, והם אומרים, יאללה, בוא נסביר את זה בפודקאסט.
זה מעניין. קודם כל, השאלה היא למה בכלל הגעתי לכלכלה. אני בדיי ג'וב שלי מהנדס. מהנדס חשמל מחשבים, אני עובד בחברת סטארט-אפ, מנהל שם קבוצת חומרה. הנושא של כלכלה פגש אותי ביותר ברמה של עניין. היו לי שתי אהבות למעשה מהילדות, למדתי לתכנת באיזה גיל 8, והשקעתי את הכסף של הבר מצווה בבורסה בגיל 13, משהו כזה. אז בסוף הלכתי לפן ההנדסי בקריירה, אבל הכלכלה תמיד בערה בי. וגם ברמה האקדמית, אז הלכתי ולמדתי תואר שני בכלכלה באמת, עם תזה, והופתעתי קצת מהעובדה שלתזה שלי לא הייתה הרבה משמעות, למרות שעבדתי עליה המון.
על מה כתבת?
אני כתבתי בעצם על היעילות של נמלים, נמלי ים, וניסיתי לראות האם הפרטה, משפרת את היעילות או לא משפרת את היעילות. והופתעתי לראות שההפרטה לא משפרת את היעילות. ואז ניסיתי להבין מה אני בעצם רואה. נמלים במידה מסוימת הם מונופול. ויכול להיות שההפרטה באמת לאו דווקא משפרת את היעילות, בין אם בצד שבכל זאת מי שקיבל את הנמל עדיין יכול להיות מונופול בפני עצמו, אולי העובדים שלו עדיין מונופול, עדיין יש לו ועד עובדים חזק והוא צריך להתמודד איתו.
כן. זאת אומרת, אתה פה מדבר על ההגות של בעצם מילטון פרידמן, ששואל בספר קפיטליזם וחירות, מה עדיף, מונופול פרטי או מונופול ממשלתי? כי גם הממשלה, כשהיא מנהלת דברים, היא מונופולית. בדרך כלל לא אומרת, אני רוצה להתחרות, נגיד אני רוצה להקים חברת רכב, ואני אתחרה בשוק חופשי מול טויוטה, מול יונדאי, מול לא יודע מי, אלא הם בעצם בדרך כלל מלאים עם איזשהו תחום ואומרים, התחום הזה הוא רק שלי, וצריך אחריו רישיונות מאוד מסובכים בשביל להתחרות עם הממשלה, אם בכלל.
נכון. אתה טוען פה טענה שהיא לא תמיד, לא כל האנשים יסכימו איתה. הרבה אנשים היום יגידו, כן, בוא נקים חברת בנייה ממשלתית. היה לנו דבר כזה גם. כן. היה לנו את המשביר שהיה סופר ממשלתי, חנות מקולת ממשלתית, לא יודע איך תקרא לזה. היה לנו הרבה דברים ממשלתיים, זה היה קואופרטיבים, נגיד המשביר זה קואופרטיב, אבל בסופו של דבר זה היה קואופרטיב של ההסתדרות, ומפאי היו שלטו בהסתדרות, בסופו של דבר זה היה קצת ממשלתי. כן. אז אני לא בטוח שאנשים גם אנשים היום, שמדברים איתם על משבר הדיור וזה, לא יגידו לך, תשמע, בשום פנים ואופן, אני לא רוצה שנקים חברה ממשלתית שתתחרה בשוק הכללי. הם לפעמים יגידו דווקא הפוך, יגידו, זה מה שצריך לעשות. אבל במקרה הזה שנמלים, באמת, נמלי ים, הם בסופו של דבר מונופול אזורי כלשהו. לא קל להקים נמל. ואז מה שחיפשתי עוד, זה מה עוד יכול להסביר בכל זאת את היעילות, כי יש הבדלי יעילות עצומים. יש נמלי ים שעושים פי 10 יותר עבודה מהנמל בישראל, ומחזיקים את אותו כמות עובדים או פחות. אז איך זה יכול להיות? וגיליתי שמתאם מאוד מאוד טוב ליעילות של נמל, זה השחיתות במדינה שבה הוא נמצא.
איך מודדים שחיתות?
שחיתות, יש כל מיני מדדי שחיתות כאלה מקובלים, של, שזה בדרך כלל עם סקרים. זה לא, זה נכון, זה לא מאוד מדויק במידה מסוימת, זה יכול להיות מוטה, אבל בסופו של דבר, אתה מסתכל על המדד, אתה רואה בערך שסין במקומות לא טובים, במקומות, יש כל מיני מדינות במערב אירופה שמקומות מאוד טובים, ארצות הברית קצת מתחת לאירופה, אני כבר לא זוכר את המספרים, אבל זה, 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 זה מדדים הגיוניים, הם מדדים נראים הגיוניים, ואז אתה רואה שבאמת מאוד משפיע הרמת השחיתות במדינה על עד כמה הנמל יעיל. זה היה, זה היה מאוד מובהק. טוב, אבל זה, אתה יודע, זה תזה של בחור שעושה תזה, זה, אני לא יודע, זה לא, זה לא שינה את העולם, וזה גם שהפריע לי במידה מסוימת, זאת אומרת, עשיתי את זה, ואז הלכתי על פודקאסט, ותשמע, זה, אי אפשר בכלל להשוות את כמות התעודה שהיום הדברים שאני עושה מקבלים, שאני חוקר איזשהו נושא במשך חודש, אני פחות אומר את דעתי, אבל בסופו של דבר זה, זה איכשהו משתקף בסופו של דבר בפרקים, ויותר חוקר באמת את ההיסטוריה, ולוקח תמיד רק דברים מאוד מוסמכים, אבל עדיין התעודה של הדבר הזה היא אחרת לגמרי, וזה גם ממש כיף, באמת זה ממש כיף, אני ממש נהנה כל הזמן לצלול כל פעם לנושא אחר, מאוד נהנה מהתהליך היצירה.
אז באמת נגלוש בנושא לנושא עוד מעט, אבל למה דווקא היסטוריה כלכלית? כלומר, למה לא היסטוריה? למה לא כלכלה בנפרד? כלומר, זה שילוב די מוזר.
זה, בסופו של דבר, אם אתה לא עושה על היסטוריה, אז על מה אתה עושה? אתה עושה על משהו שהוא היום, ואז אתה נותן את, לא יודע, אתה מסוים את הדעה שלך. אני לא רציתי לעשות את זה. אני חושב שזה בסדר שמישהו שהוא באמת, לא יודע, אולי מוכר בעולם, שמילטון פרידמן עושה את זה, זה בסדר. או שגם אם איזשהו פרופסור בישראלי עושה את זה, זה בסדר. אני מרגיש שאני לא הרגשתי שזה נכון לעשות את זה. וזה גם, עכשיו כן יכולתי עוד פעם לקחת איזה נושא ולהביא, להתעלות באילנות גבוהים ולנסות להביא עליו הסברים כלכליים, אבל אני מרגיש שזה מעורר, יכול לעורר הרבה מאוד, הרבה מאוד ויכוח שלא הייתי רוצה לעורר. אני לא רוצה לעורר סביב ויכוח, אני רוצה לספר, באמת, אני חושב שההיסטוריה היא, כאילו אם אני אספר לך עכשיו על משהו, ואני אומר לך, תשמע, מה שעכשיו עושים פה עם התוכנית הזאת זה טירוף, זה יוביל לככה וככה, בסוף טעיתי, לא טעיתי, אתה לא יודע. כשאני בא לך עם ההיסטוריה, אני אומר לך, תראה, זה מה שקרה, אנחנו, יש לנו נתונים לגבי איך זה, מה קרה בסוף, אוקיי? בסין מתו 50 מיליון אנשים, ופה, לא יודע, ברית המועצות קשלה בסוף, ויש גם מקומות שהוביל למשבר בסאפריים, או כל דברים כאלה, שגם לאו דווקא, זאת אומרת, מכל מיני כיוונים זה הגיע.
אז בוא ניקח, נגיד, שני דברים ששנויים במחלוקת, ושניהם קרו בארצות הברית, השפל הגדול והמשבר של 2008. אז יש את הדעות לגבי השפל הגדול, שהשפל הגדול נגרם בגלל שהממשלה לא התערבה מספיק, לא לקחה מספיק הלוואות, לא עזרה מספיק אשראי. ויש את הדעות שאומרות, לא, הממשלה בגלל שהיא התערבה לפני השפל הגדול, לפני הנפילה של 29, כל כך הרבה בשוק, בגלל זה, בגלל זה הייתה נפילה. ואותו דבר לגבי המשבר של 2008. יש שיגידו שהסאפריים נגרם, שהמשבר ב-2008 נגרם כתוצאה מזה שהממשלה הכווינה ואמרה, אני רוצה שאנשים, כלומר, שיהיה להם את הבתים שלהם, ועם משכנתה זולה, עם הורדת הריביות, עם ערבות ממשלתית, דרך החברות הממשלתיות. ושיגידו, לא, 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 זה היה קרוני קפיטליזם, מה פתאום הם באו, ויגדו את כל המשכנתאות האלה ביחד, ואחר כך הנפיקו את זה בתור איזה איגרת חוב, או בתור איזשהו כלי פיננסי, שאפשר להשקיע בו, ובסופו של דבר ההשקעה המשנית בשוק הייתה זה שגרמה לנפילה. כלומר, תמיד יהיה את הדעות שיגידו שהקפיטליזם גרם לנפילה, ואת הדעות שיגידו שהסוציאליזם גרם לנפילה. כמובן אנחנו יודעים מי יגיד מה.
אז אתה יודע מה, קודם כל אני רוצה להגיד לך שבמקרה שאתה מתאר, בוא נגיד בשפל הגדול, בסדר? אני עכשיו זה, בשפל הגדול, גם בסאפריים, אני חושב ששני התרחישים שדיברת עליהם נכונים. זאת אומרת, אני באמת חושב, השפל הגדול והסאפריים נגרם בגלל שהריבית הייתה נמוכה מדי. היא הובילה אנשים להשקעות יתר, ואני גם אומר את זה בפודקאסט. עכשיו, השאלה היא מה אתה עושה אחר כך, זו כבר שאלה אחרת.
כלומר, once יש לך משבר, איך אתה מטפל בו?
כן, האם אתה צריך להתערב או לא, זו כבר שאלה אחרת. אגב, גם ב-2008, תראה, זה בסופו של דבר, השוק ואנשים מגיבים לתמריצים. אם כרגע יש באמת קושי לקבל איזושהי ריבית על הכסף שלך, אז אנשים רצים ועושים השקעות משוגעות, אוקיי? והשקעות האלה מצליחות לאורך זמן, אז יותר אנשים נכנסים לסיפור הזה. והיה גם ב-2008 היה עניין של העברה של בעצם איזשהו דיסאינפורמציה מסוימת. העבירו את הסיכון ממי שבאמת ידע מי חתום על המשכנתאות, לאלו שקנו את זה בתור אגח סולידי במידה מסוימת. היה פה איזשהו כשל שוק אמיתי, אי אפשר לו להתייחס אליו. אז אני חושב שהסיפור שאתה מספר הוא בשני המובנים הוא נכון. עכשיו זה מעניין לספר אותו. מעניין להכיר אותו. אני עכשיו פה בדיוק השאלה. תראה, יש גם תקצוות, אוקיי? יש אנשים שחושבים שהשפל הגדול קרה בגלל שהעשירים היו עשירים מדי, או כל מיני דברים כאלו ש אני נגיד לא נתתי להם כל כך מקום בפודקאסט, כי אני חושב שהם לא במיינסטרים. אבל כן, הדעות האלה שאתה מציג הם במיינסטרים.
כן, הדעות שאתה
וזה גם מראה שכלכלה זה דבר מורכב.
ובכל זאת, נגיד סתם, אפילו מהשיחה עכשיו בינינו, הרבה אנשים לא מבינים, זאת אומרת, הריבית נמוכה מדי. מה זאת אומרת נמוכה מדי? זאת אומרת, יש ריבית שהיא טובה, ויש ריבית שהיא נמוכה מדי, ויש ריבית שהיא גבוהה מדי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים לא מבינים שריבית זה כמו מחיר של ביצים. אם המחיר של הביצים הוא מאוד מאוד נמוך, נגיד 10 אגורות לביצה, נגיד שהממשלה עכשיו תחליט שהמחיר המקסימלי של ביצים זה 10 אגורות. אז דבר ראשון מה שיקרה זה שכמובן לא יהיה ביצים, כי אף אחד לא יקדל לו לגדל תרנגולות, כי אין רווח מ-10 אגורות לביצה. דבר שני, מה שכן יש בעל המדפים ייגמר תוך פחות מ-10 דקות, כי אנשים ירוקנו מדפים כמו שאנחנו זוכרים מפסח והביצים, פסח והחמאה וכל הדבר הזה. איך אתה מעביר את הרעיונות המורכבים האלה, בסופו של דבר, בזה שאדם שמאזין לפודקאסט שלך, שיבוא ופתאום בסופר, בחוויה הזאת, הוא ישים לב לפעילות הכלכלית, או בכלל לדברים האלה שנקראים מחירים, מחיר מקסימום, מחיר מינימום, ריבית, תמריצים, כלומר, איך מעבירים את כל הרעיונות המורכבים האלה לאדם הפשוט?
צריך בעיקר לעבוד עם דוגמאות. תראה, אני עשיתי סדרה של פרקים על אוליגרכים, הבאתי שם בחור שפשוט חי בברית המועצות הקומוניסטית, וסיפר על החיים שם, על התורים, על המתנה בעצם, העובדה של הכסף לא היה משמעות. הוא אמר, נגיד היית רוצה שמישהו יעזור לך להרים ארון כבד לדירה. לא היה שום משמעות שתביא לו, תיתן לו, תציע לו רובל. זה לא מעניין אותו. הוא, היית מציע לו כוס וויסקי, כוס וודקה. לזה יש משמעות, כי הכסף איבד משמעות, בגלל שמחירי מוצרים היו כל כך נמוכים. מה שהיה קשה להשיג זה מוצרים. אז
זה מאוד דומה, זה דרך כלל, זה מאוד דומה לחוויה בצבא. זאת אומרת, גם בצבא קורה לנו אותו דבר בדיוק. זה קורה באמת בצורה חברתית, זאת אומרת, להשיג את כל מי שיפצורים לנשק ורצועה כזאת ומאמלכיסט וידיד כזאת. כלומר, מי שקונה הוא אפס, מי שמשתמש בכסף שזמין בחברה קפיטליסטית, אתה יכול ללכת לכל ריקושט ולקנות את הדברים האלה, הוא לא נחשב. מי שמשיג מאמלכייה, הוא זה שנחשב. זאת אומרת, הרבה פעמים המנגנונים החברתיים מעורבים בכלכלה, או בעצם גם בלי כסף אפשר ללמד כלכלה, כי כלכלה זה בעצם העדפות של האנשים, ומה הם בוחרים לעשות עם הזמן, מאמץ, ידיים, רגליים, כלומר, מה הם בוחרים לעשות עם הזמן שלהם.
נכון, זהו, תמיד זה מעניין, כי באמת בברית המועצות הם בעצם יתרו את התפקיד של הכסף. עכשיו, הרבה פעמים אנשים חושבים כאילו שהכסף הוא שורש כל רע, אבל תוציא את הכסף, אז אנשים ירדפו אחרי משהו אחר, הם ירדפו אחרי משרה נחשקת במפלגה, והמשרה הזאת בדרך כלל תתלווה לאיזה בית מפואר, שאחרים לא מקבלים, והם פשוט ירוץ בסוף אחרי מוצרים, כי אין מה לעשות, הכסף הוא רק אמצעי שאנחנו משתמשים בו כדי לקנות מוצרים, הוא מסדר את השוק. עכשיו, גם הנושא הזה של איך, מה קורה כשבחברה כזאת שהכסף לא מתפקד בה כמו שצריך, ולמה מובילים למצב כזה שזה גורם לזה שאין את המערכת איתותים הזאת של כמה שווה כל דבר, כמה עולה לייצר כל דבר, וכמה אנשים רוצים כל דבר, זה מייצר קריסה טוטלית של השוק הזה של מוצרים, ואז אתה כולם רצים כל היום אחרי מוצרים, ומשיגים מוצרים כדי להחליף אותם במוצרים אחרים. אז אז כן, אז במקרה הזה השתמשתי בדוגמאות, והשתמשתי גם בסיפור אישי של בן אדם שהיה בתוך הסיטואציה הזאת. ואגב, זה מדהים, אתה יכול פשוט תפוס את העולה החדש הישן קרוב לביתך ודבר איתו. תשמע, זה מדהים, דיברתי בחור בן 60 היום שחי שם, אתה יודע, לא צריך לתפוס, לא
עמד בתורים עם איל פרווה,
קפה למוות.
לי ולרייגן יש תחביב משותף, זה בדיחות על קומוניסטים, ויש בדיחה מגניבה שמתארת מה שדיברנו עכשיו, שברז'ניאב, שהוא היה מנהיג ברית המועצות, יושב ראש המפלגה, הוא אירח את אמא שלו בדאצ'ה המפוארת, והראה לה את כל העושר ואמר לה, תראי איזה יופי, תראי איזה מכונית יש לי, תראי איזה חדרים, הנה פה זה המיטה שלך. ואז אומרת לו, ליאוניד, הכל באמת נפלא, אבל מה תעשה אם הקומוניסטים יחזרו? זאת אומרת, שמה שהכי מעניין, לפחות מהפרקים שאתה עשית על רוסיה הקומוניסטית, הייתה שהיו שווים יותר והיו שווים פחות. זאת אומרת, מערכת שלמה שאמרה, אנחנו נבטל את המעמדות, אנחנו נגרום לשוויון מוחלט, בעצם בסופו של דבר גרמה לפערים לא יומנו, לא בכסף, כי כמובן כמעט לא היה, אלא ברמת השירותים, זאת אומרת, מה היה למנהיגים, למי שמקושר, מי שקרוב לרסאפ בשפה הצבאית, ומי שככה פחות מסתדר עם הרסאפ.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
נכון, נכון, כן, ראו את זה, בסופו של דבר מי שהיה לו רכב, מי שאתה לו דירה יפה, זה אנשים שהיה להם את הקשרים להשיג את הדברים האלו.
דיברת בפרק הראשון שלך, שהוא מאוד אהוב ככה למאזינים, על הקפיצה הגדולה קדימה, של מה או מה קרה עם כל החזון הגדול הזה, של להצעיד את סין למקום תעשייתי, למקום שבעצם יהיו בו מפעלים שיעבדו עם ברזל, ומה הם עשו עם המחפצות שלהם. נשמח אם תספר ככה את הסיפור בקצרה, ומה הוביל אותך להתחיל דווקא בו.
לא, אתה הורס למאזינים את כל הכיף להיות מופתעים. לא,
תן להם טיזר.
כן, תשמע, הקפיצה הגדולה קדימה זה אחד, זה בעצם אני חושב האסון הכי גדול שנוצר על ידי האדם, והוא נוצר על ידי בעצם משטר שהוא ניסה לעשות משהו חיובי, אבל האופן שהוא עשה אותו הוא היה עם מעט מאוד חופש דיבור והרבה מאוד שלטון מרכזי, וכמובן בלי שום מערכת איתותים שיכולה לצאת פידבק שהדברים הולכים לקרוס. אז כן, מאו צטונג ניסה להציד את סין קדימה, לעשות מהפכה של תעשייתית לסין. הוא קצת נשען על זה שברית המועצות, היה לה איזושהי תקופה שהיא עשתה את הדבר הזה. היא לקחה את בעצם היא לקחה את החברה החקלאית שלה והפכה אותה לחברה תעשייתית די מהר. על הדרך מתו מיליוני אנשים, זאת אומרת, הדרך הייתה דרך מאוד קשוחה, שהרעיבה בעצם את החקלאים, לקחה את כל הרווחים שלהם, בשביל לייצר, להשקיע אותם בתעשייה, ואז באמת התעשייה שלהם פרחה. על הדרך באמת מתו מיליונים של, בעיקר באוקראינה. מאו צטונג, אני לא יודע אם הוא הכיר את ההשלכות ההרסניות של התוכנית של בזמנו של סטלין, אבל הוא לקח את הדבר הזה, וניסה לעשות את זה, אבל בסגנון משלו.
מה שמעניין בכל הרעיון הזה, גם של מאו, אבל גם של סטלין, זה שהקומוניזם בתארתו, לפחות בגרסה המרקסיסטית שלו, דיבר על זה שהקומוניזם יגיע דווקא בדרגת התפתחות של חברה תעשייתית. וגם סטלין וגם מאו ראו לנגד עיניהם חברה גם אנלפבטית, וגם מאוד מאוד חקלאית, והם שאלו את עצמם כל הזמן, איך אני מתאים את החזון הגדול שמדבר על חברה תעשייתית, לחברה החקלאית של עכשיו, האם אני מחכה להתפתחות תעשייתית טבעית, או שאני מקדם את ההיסטוריה בידיים שלי על ידי תכנון מרכזי והרבה הפעלה של כוח. וזה מה שבאמת מאו בחר לעשות.
נכון, למרות שמאו, יש את המאויזם, שיש לו כל מיני רעיונות מתייפייפים, שדומה לדברים שגם ראינו אולי בקומוניזם, אבל מה שכן מעניין שם, שהוא בעצם היה מין קומוניזם למעמדות, לחברה חקלאית. שבה הרי קומוניזם מדבר על בעל המפעל שהוא בעל ההון שמעסיק את העובדים באיזשהו ניצול, והניצול הוא זה שהוא בעצם מצליח למכור את המוצרים שהם מייצרים ביותר משווי העבודה שלהם, מה שהוא משלם להם.
בוא רגע ננתח את זה. זה רעיון ממש חשוב במרקסיזם, זאת אומרת, שהוא דרך אגב כבר בימים של מרקס, עוד בימי חייו, אחרי שהוא הוציא את הקפיטל, התיאוריה הזאת נסתרה. זאת אומרת, יש משהו מאוד מוזר. אתה אומר לעצמך, יש את הפועל שעובד בפס יצור, והוא נגיד מקבל, לא יודע, 20 שקל לשעה. והוא מייצר, נגיד, מוצרים בשווי של 50 שקל. למה בעל המפעל לוקח את ה-30 שקל האלה? זאת אומרת, המפעל הוא בעצם אמור להיות של העובדים. העובדים משקיעים עבודה מאוד קשה. עובדים, מייצרים באמת את המוצר, וביחד בצורה משותפת, באיזה מין, מה שנקרא קואופרטיב, אמורים להרוויח את כל הרווחים. זאת אומרת, השווי העודף הזה, ה-30 שקל האלה, בעצם המעסיק, הבעלים, העשיר הזה, שבדרך כלל הוא גם יהודי, הוא גונב להם את זה. וזה נשמע משהו מאוד מאוד, מאוד לא הוגן. אז איך מסבירים את הרעיון הזה שבעצם הוא לא גונב שום 30 שקל, ובעצם העובד אמור לקבל את ה-20 שקל, כי זה הפריון שלו?
תראה, יש, אני רוצה רגע לצאת רגע מהנושא הזה של, אנחנו מדברים על קפיטליזם וקומוניזם, או לא יודע, או סוציאליזם מאוד, מאוד חזק, כשתי אופציות. בסופו של דבר, ההחלטה לגבי מה רמת האי שוויון שאתה מוכן לסבול בחברה שלך, היא החלטה ערכית, בסדר? אני לא הייתי רוצה לחיות בחברה שיש בה אי שוויון קיצוני, אני לא הייתי רוצה לחיות בחברה שיש בה שוויון מוחלט, בסדר? אני איפשהו על הספקטרום, אוקיי? עכשיו, אבל זו החלטה ערכית. איך מגיעים לשוויון הזה? זה כבר שאלה של מדיניות, אוקיי? ויש מדיניות שהיא לא טובה. מדיניות לא טובה היא מדיניות של לרסק את עולם האיתותים של השוק, שהשוק נותן לך, בסדר? זה, אם יש משהו שאני יכול להגיד לך שהוא עובר בפודקאסט, ואני לא חושב שהוא קפיטליסטי או סוציאליסטי או אנטי סוציאליסטי, אבל השוק נותן מתנה יקרת ערך שהיא האיתותים של מחירים, שבעצם מאפשר במקום שישב פקיד ויתכנן ויחשב כמה מפעל עולה לו זה וכמה עלה לו זה וכמה הוא צריך להרוויח והאם הם יוכלו לעשות את זה יותר יעיל או לא, פשוט נותנים לכולם לעבוד כמו משוגעים, והם פשוט מייצרים תוצאה מאוד מאוד יעילה, והאנשים קונים כמה שהם צריכים, בכמה שהם יכולים. זאת אומרת, במסגרת התקציב שיש להם.
נשמע כמו איזה אידיאל. האמת היא, בפרקים שנתת על הצנה, נתת דוגמאות ממש טובות על הדבר הזה. זאת אומרת, יכול לבוא פקיד ולהחליט, נגיד, אין לנו הרבה אננסים בישראל. אז נחלק אננס למשפחה ישראלית, פעם בחודשיים. אפשר לעשות את זה בצורה קפיטליסטית. מה זה צורה קפיטליסטית? המחיר של האננס הזה שהוא 50 שקל ליחידה או 40 שקל אם מצאת במבצע או באיזה מקום טוב, הוא בעצם מראה לך אין הרבה אננסים, ומי שממש רוצה אננסים, או מי שעשיר דרך אגב, שזה גם אפשרות, הוא קונה את האננסים. והכסף, כלומר ככל שהמחיר יותר גבוה, ככה בעצם אומרים עליך על המוצר הזה, יש מעט מאוד אנשים שיודעים לייצר אותו, או שהתנאים הסביבתיים הם לא מאפשרים לייצר אותו, או שפשוט כרגע היה נגיד סופת ברד ופשוט אין, המוצר הזה יותר לא בנמצא. וכנה לגבי מחיר העגבניות, זה לא רק אננסים, זאת אומרת, כל מוצר כשהמחיר שלו עולה, הוא גם גורם לנו באופן מאוד מאוד פשוט וקל ושיורד בגרון לקנות פחות. כלומר, הסבתא שעושה שקשוקה, כנראה שהמחיר של העגבניות יקר, היא לא תעשה שקשוקה, היא תעשה רק סלט ירקות, כי על זה היא לא מוכנה לוותר. וכשמחיר נמוך, זה בעצם מאותת לכולם, חבר'ה, יש עכשיו הרבה מאוד עגבניות, תעשו שקשוקות, כלומר, אם אתה מבטל את המערכת של מחיר, ואתה רוצה שיהיה או מחיר הוגן, או הקצאה למשפחה או לנפש, כמו שהיה בצנה, אתה בעצם לא מאפשר לאנשים להעדיף מה בא להם יותר, האם בא להם יותר אננס, או בא להם יותר 20 עגבניות, ולכן היה באלכס חולה אהבה, שוק שחור.
נכון, בדיוק. אז כן, אז קודם כל יש פרק על שוק שחור שאתה תשמע אותו בקרוב. שוק שחור, על כל מוצר שאתה מגביל את האפשרות לקנות אותו, נוצר עליו שוק שחור. זה התחיל בזה שפעם הדולרים היו נמכרים בשוק השחור.
זה שאתה גורם לאנשים, נגיד אתה מקציב X ביצים לבן אדם, אתה לא מבטל את הרצון שלהם שיהיה להם עוד ביצים. ואז מה הם עושים? הם בעצם הולכים לשוק שחור, שהוא בעצם שוק לכל דבר, הוא לא שונה, חוץ מזה שהוא בדירת חובה, והם אומרים, אני רוצה להחליף את הביצים, שהמיותרות שלי, או אם אני רוצה יותר ביצים, בחמאה. אבל איך הם עושים את זה? באמצעות כסף. כלומר, הם משלמים יותר ממחיר החמאה המפוקח, או במחיר החמאה שבכלל לא קיים, כי זה הוקצה. הוקצה רק חמאה אחת לשבוע, אז הם קונים עכשיו, כי יש להם איזה מסיבה, הם קונים 4 חמאות. מחליפים את זה או בכסף או במוצרים אחרים, עושים סחר חליפין. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מתעלל במערכת האיתותים,
וגם לפעמים זה נזרק,
ככה אתה חוזר אחורה למצבים היותר פשוטים של כסף, של סחר חליפין, של שימוש בסחורות כמטבע. אלה פשוט דברים שאנחנו מכירים מההיסטוריה, ומי שקצת מכיר היסטוריה רואה שזה לא עובד.
נכון, אתה בעצם לוקח שוק שהוא יותר משוכלל, יותר יעיל, ואתה מוריד אותו לרמה הרבה יותר, הרבה פחות משוכללת והרבה פחות יעילה. עכשיו, מי מרוויח במצב הזה? דוגמה, אגב, זה מעניין באמת. אז תראה, נגיד, באמת בצנה היה סיפור מעניין. תחשוב על זה. יכולת לקנות קילו בשר בלירה, אבל בשוק השחור יכולת לקנות קילו בשר ב-10 לירות. עכשיו, בעצם, לקנות באמת בלירה, זה לא היה אפשרי אם אתה לא מגיע עם תלוש, נכון? אם אין לך פנקס, יש לך פנקס ויש לך פנקס תלוש. אז מה שווה בעצם את ההפרש בין ה-10 לירות ללירה? זה התלוש. התלוש עצמו פתאום שווה 9 לירות. עכשיו, אם אני יכול בקלות לסחור בתלושים, אז מעולה. אני אתן את זה לשכן שלי, שהוא מוכן לשלם 10 לירות על הבשר הזה. ואני הייתי מוכן לשלם מקסימום 4 לירות. אז אני, באמת, בגלל שאין לי הרבה כסף, אני מעדיף לקבל את הכמה לירות האלה, בשביל לקבל את ה... ולא לקנות את הבשר. המדינה כאילו מכתיבה לי שאני חייב לקנות בשר. והמדינה נלחמה באנשים שמכרו את התלושים. היא נלחמה בהם על ידי זה שהיא בעצם הכריחה אותם להחזיק את ה... למכור את הפנקס, כאילו לא למכור, הכריחה את המוכר בחנות לתלוש את התלוש מתוך הפנקס. עכשיו, ברגע ש... עכשיו מה קרה? גרמת לשוק להיות פחות יעיל, נכון? אז יותר קשה, המסחר הוא יותר קשה, יש פערים ביכולת לך למכור את התלוש. את התלוש. עכשיו, זה לא אומר שלא מכרו את התלוש. ברור שמכרו את התלוש. מה קרה? מכרו אותו למישהו שיש לו קשרים, שהוא מסוגל למצוא איזה בעל חנות, שהוא יגיד שהוא תלש את התלוש מהפנקס.
זה כל זה בלי וואטסאפ, בלי להתעדכן אחד עם השני, הוא מוכר, אלא הכל לחשושים כזה בקצה של הרחוב.
לגמרי, לגמרי, אבל אתה מבין שבסופו של דבר מה קרה עכשיו, עכשיו הבן אדם שמנסה למכור את התלוש שלו, מתחלק ברווח שהמדינה לכאורה נתנה לו, עם עוד איזשהו איש מידלמן כזה, איש שוק שחור כזה, שהוא מסדר לו את העניינים, שהוא דואג שהתלוש שלו יהיה שווה במקום אפס, יהיה שווה משהו. וזה לגמרי, לגמרי לא מה שאנשים תכננו לעשות, הרי הם לא תכננו את זה. מצד שני, להגיד לבן אדם, תשמע, אני החלטתי שאתה צריך לקנות קילו בשר בחודש, ואפילו שאתה יכול לקבל, מישהו אחר רוצה את זה יותר ממך, אתה תקבל את זה, במחיר שאני החלטתי, זה פטרונות, וזה מוביל לתוצאה מאוד מאוד לא יעילה.
כן, אני חושב שאחד הדברים הכי פחות משכנעים את האדם מהשורה, זה מילה יעיל. זאת אומרת, הרבה כלכלנים אוהבים להשתמש בתוצאה יעילה פרטו, או יעילה בדרכים אחרות, גרפים וזה, אבל זה פשוט לא משכנע. כלומר, רוב הציבור לא מכיר מתמטיקה ברמה מספיק גבוהה, גם לא חושב ככה בראש. אנשים בסופו של דבר אוהבים סיפורים. וסתם, אם יש לך מודעות כלכלית מינימלית, אתה מבין איך לעשות דברים בצורה הרבה יותר, נקרא לזה, שתביא רווחה לאנשים ושתביא שירותים טובים לאנשים. סתם, ניקח דוגמה את תקופת הקורונה. בתקופת הקורונה, אסרו על כולנו לצאת מהבית. אבל לכאורה, טיולים באוויר הפתוח הם דבר הכי נפלא שיש. זה דבר שלא גורם להדבקה בקורונה. אז למה לא פתחו את שמורות הטבע? כי אמרו, אם נפתח את שמורות הטבע, אז אנשים ילכו לשם, יפקקו את השמורות, ואז יהיה שם הדבקה חבל על הזמן, גם במכונית, גם בפארק וכו. אלעד מלכה, שהוא חבר מועצת עיריית ירושלים, הציע רעיון מאוד מגניב. בוא נעשה הגרלה בין כולם לגבי איזה שמורת טבע אתה הוקצתה לך. חלק יקבלו מעלי הקרבים וחלק יקבלו יהודיה, שזה הרבה יותר נחמד. ואז נאפשר לאנשים לסחור בזה. כלומר, אתה יהיה או שמות או כתובות מייל או משהו בסגנון הזה, או שוק בעצם כלשהו, או שהשוק ייצור את עצמו דרך קבוצות וואטסאפ, זה גם אפשרות.
שוק של שוברים.
בדיוק, כן. ואז אנשים יוכלו להחליף. עכשיו, ברור שאתה לא תחליף מלא הקרבים ביהודיה. וזה עם תוספת כסף. ככה זה גם שוויוני, כל אחד מקבל בהגרלה איזושהי שמורת טבע, והאדם יוכל ללכת לשמורת טבע שהוא הכי בא לו עליה. אם קיבלת יהודיה ואתה לא אוהב לטייל או משהו כזה, אתה מוכר את זה ומרוויח כסף, אתה בכלל הולך לטייל לא במעלה הקרבים ולא בשום מקום אחר. ואני חושב שמי שלומד כלכלה מבין שיש כל כך הרבה כלים לסדר לא רק את החברה שלנו ולמצוא תוצאות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, אלא גם אפילו את המשפחה.
יפה, אז מה אגב נסגר עם ההצעה שלו?
כמובן שזה היה סתם הצעה שהוא זרק להעביר, המדינה לא באמת חשבה.
לא, מעניין אותי אם אנשים התנגדו לרעיון, שאנשים יעשו רווח מזה שהם זכו בהגרלה. זאת אומרת, יש לפעמים אנשים, תראה, אני אתן לך דוגמה, מחיר למשתכן, בסדר? עכשיו אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה עכשיו פה להיכנס לוויכוח אם זה טוב או לא. בסדר? אבל הגעת למצב כלשהו. אנשים היו שמחים למכור את הזכות שהם קיבלו. אפילו להחליף דירה בדירה.
הוגרלת בחדרה וההורים שלך גרים באשדוד. אתה רוצה להחליף בין חדרה לאשדוד? כי יש מישהו אחר שההורים שלו גרים
בחדרה. הוא הולך לעבודה אפילו. הוא הולך לעבודה עבודה, אני לא יודע מה עשית. כן, לא יודע, ההורים שלך עברו דירה, לא יודע מה קרה. קרה, אתה רוצה להעביר. זה פרויקטים של שנים. למה אתה לא יכול לסחור בזכות הזו? הרי כבר את העסקה, את ההטבה קיבלת. עכשיו, מה שקורה זה שמקשים עליך לעשות את הטרנזקציה של כאילו להרוויח את זה. למה? כי לא רוצים לראות אנשים מרוויחים. זה מאוד מפריע לאנשים שמקבלו משהו מהמדינה, מאוד התאמצו בשבילהם במדינה לעשות להם כן. את המחיר למשתכן, ואז הם ילכו וירוויחו מזה. וזה כבר, דברים שקשה להתמודד איתם. אבל מה שאמרת, עכשיו אני סיפרת לך סיפור על התלושים של הצנע. וסיפרתי לך, הוספתי לך את המידלמן הזה, נכון? שזה נשמע כזה מעצבן, מה הוא כזה, מרוויח כן. שם מה... כן, מה המחיר הזה עכשיו מרוויח? עכשיו זה סיפור אמיתי, בסופו של דבר, אנשי השוק השחור התעשרו בתקופת הצנע, התעשרו. גם אנשים שהיו להם, היה להם יכולת למכור, זאת אומרת שהיו קרובים ביישובים חקלאיים או דברים כאלו, ויכלו למכור בשחור, במושבים, היה הרבה, מחירה בשחור של מוצרים, וגם אנשי שוק שחור כאלה שיושבים בדירה באלכס חולי אהבה ועם תרנגול בשירותים. אז אנשים האלה הרוויחו הרבה מאוד כסף. אז אבל מאוד חורה לאנשים שמישהו יקבל הטבה מהמדינה והוא יוכל לסחור בה. אז מוסיפים לו את ה, אז אני מוסיף לו בסיפור את המידלמן הזה, שזה נותן לך תחושה, רגע, אז חבל, למה לא נתנו להם לסחור? עכשיו, תשמע,
וגם, רגע,
אני עוד פעם, אני אומר לך עכשיו על מחיר למשתכן.
וגם אתה מפליל פה הרבה מאוד אנשים מהאוכלוסייה, זאת אומרת, זה לא רק שיש פה איזה מישהו מידלמן שהוא, הוא עוד אחד שמסתכר מאיזשהו תהליך, עוד איזה סוחר שכאילו חי על חשבון אחרים. שוב, אנחנו חיים הרבה מאוד בשיח, סוג של קומוניסטי מאוד ישן כזה, שהסוחר הוא בעצם מרוויח חשבון אחרים. לא, הסוחר מבצע שירות. מאוד מאוד חשוב, שאתה דיברת עליו גם בפרק עם השירותיסטים. זה לא שהוא בא וחי על חשבון אחרים, אלא הוא, המקצוע שלו זה פשוט להעריך כמה המוצר הזה יעלה בעתיד. הוא אנליסט, הוא אדם שמתמקד בנתונים, והחקלאי מתמקד בחקלאות בלגדל. זאת אומרת, כל אחד עושה משהו הכי טוב בו.
בניגוד לסוחר רגיל, שבאמת, בסופו של דבר, אם נגיד, לא יודע, ניקח בן אדם שהוא סיטונאי, אוקיי? הוא לוקח מכמה מפעלים מוצרים, מעביר אותם לכמה כמעונאים שמוכרים ללקוחות. הוא עושה איזושהי פעולה. הרי אם המפעל היה יכול למכור בלעדיו לשאר לכמעונאים, הוא היה מוכר בלעדיו. אנחנו רואים את זה, רואים שגם שנגיד האינטרנט העיף המון 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 רכיבים בשרשרת האספקה של מוצרים. למה? היום, דוגמה, תחשוב שהיום מחליטים שאסור לפרסם יותר ביד 2, אוקיי? שום דבר, בסדר? חייבים לעבור דרך חנויות יד שנייה, חייבים לעבור דרך מתווכים לדירות. אז ברור שאנשים פה ייצרו רווח בגלל הדבר הזה. עכשיו, זה נגיד דוגמה שהיא לא, זה לא אנשים שעושים פעולה פלילית כמו אנשי שוק שחור, שהם אשכרה היו עבריינים, הם עברו על חוק שאומנם אף אחד כמעט לא קיבל, כי כולם מאוד רצו לקנות מהם, אבל הם עברו בסופו של דבר על החוק. יכול להיות מצב שבו אני מחליט שאני לא נותן איזשהו פוגע בשוק שקיים, כמו היום נגיד ביד 2, ואז אני מכניס אנשים לתוך השוק הזה, שהתפקיד שלהם היה יכול להיחסך, רק בגלל שאני לא מאפשר את יד 2, אתר כמו יד 2 לעבוד, אני לא מאפשר לפרסם מוצרים יד שנייה. למה? עכשיו, זה יכול להיות שכן, אני לא רוצה שימכרו מוצרים שהם לא באיכות מספיק טובה, אני רוצה שהם יעברו תמיד אצל חנות, אני חושב על איזה רגולציה כזאת, ועכשיו אני מכניס פתאום המון המון אנשים לשוק, שעוסקים במשהו שתכלס לא צריך אותם. לא צריך אותם, זה חוסר, עוד פעם, חוסר יעילות, זה לא משכנע.
תראה, איך לשכנע? תהיה בשיח, כל מיני, לבוא ולהצדיק כל מיני סוגים של פיקוח, של רגולציה. עצם המחשבה על שוק או שוק חופשי ברמה כזאת או אחרת, הוא נשמע לנו מאוד קאונטר אינטואיטיבי. הוא נשמע לנו כמו משהו מסוכן, כמו משהו שהוא איזה כאוס. דרך כלל, את הטיעון שלך על הסוחרים בשוק שחור, אפשר להגיד גם על, נגיד מי שיושב בוועדת תכנון ובנייה. ובעצם כן לוקח שוחד ומאשר עוד איזה 20 קומות לגובה. הקבלן, למה הוא רוצה 20 קומות לגובה? לא רק בשביל להרוויח, כמובן שזה האינטרס המרכזי שלו, אבל הוא מבין שיש אנשים שירצו את הקומות הנוספות, והם מוכנים לשלם, כלומר הם רוצים את השירות, הם רוצים את המוצר הזה שנקרא דירה בקומה 20, וזה שהוועדה מגבילה אותם לקומה חמישית, זה בסוף פוגע בהם, כי הם לא יקבלו לעולם את הדירה בקומה 20, כי זה לא יאושר. אז לתת שוחד למי שבוועדת תכנון ובנייה, לכאורה זה דבר שמבחינה כלכלית נראה כמו הדבר הכי חשוב והכי טוב.
יש לזה הרבה ספרות. ספציפית בגלל שאני חקרתי את זה בתזה, אני מכיר. תראה, הבעיה בשוחד לטווח ארוך, יש טווח קצר, שיכול להיות ששוחד באמת מסדר את העניינים. בוא נגיד אני עכשיו באיזה משרד הפנים, מעכשיו יושבים הפקידים, מקבלים שוחד, אתה רוצה דרכון? בוא, יש תור מאוד ארוך של חודשים, מי שמשלם שוחד מקבל דרכון. עכשיו לכאורה זה מעולה, למה? כי מי שישלם יותר שוחד, זה מי שבאמת צריך יותר את הדרכון. ואז אתה בעצם לוקח עכשיו את המצב שיש חוסר בשירות של אנשי משרד הפנים, ואתה מסדר אותו בצורה יעילה שהשוק נותן. בטווח הקצר, בטווח הארוך, פקידים האלו פשוט יעבדו פחות ופחות, הם יעשו בעצם, ננהגו כמו שמונופול נוהג, מונופול ממקסם את הרווחים שלו, על ידי זה שהוא מספק פחות מוצרים, ואז המחיר שלהם עולה. אז הם יספקו פחות, הם מראים מונופול בסופו של דבר, הם היחידים שיכולים להנפיק אחד דרכון, אז הם פשוט התחילו להגיע למצב שהם משיגים את השוחד המקסימלי. ובטווח הארוך השחיתות היא מאוד לא בריאה. היא מאוד לא בריאה כי היא תוקעת את המשק.
כן, אבל אולי יש פתרון שהוא פשוט לבטל את כל המנגנון הזה של ההפעלת שיקול דעת. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו היינו רוצים לראות עיר מתוכננת, עיר יפה, שבניין אחד גבוה לא יתפוס את החנויות של כולם, או שבניין אחד גבוה לא יתפוס את המקומות בגנים של כולם, כי גם גנים צריך בסופו של דבר, אם המדינה היא זאת שאחראית להספקת גנים, אז היא צריכה גם להגיד, אתה לא יכול לך לבנות את הבניין, כי אנחנו עוד לא בנינו את הגן, או לעשות איזושהי קומבינה עם הקבלן, טוב, הקבלן אתה, הוא רוצה לבנות 20 קומות, אז תבנה לנו גם כך וכך גנים, או כך וכך פארקים, שזה משהו שעושים בישראל, אבל אולי פשוט להגיד כל אחד יבנה, וגנים פשוט יהיו גם פרטיים או משהו בסגנון הזה, ואז לא צריך כל כך הרבה תכנון וכל כך הרבה מערכות של בירוקרטיה ועיכובים של בנייה. נגיד היום בישראל לוקח 20-25 שנה לפעמים לרק לתכנן שכונה עוד לפני הבנייה.
אתה שמת קו איפשהו, והוא מאוד, במקום מאוד קיצוני מבחינתי, בסדר, בהסתכלות שלי, שהגן שעשויים יהיה גן פרטי שלוקחים עליו כניסה או לא יודע מה, זה בסדר, אין בעיה, אני לא אגיד לך שאני לא מסוגל לחיות במדינה כזאת, אבל אני חושב שזה סמן מאוד מאוד קיצוני. אני חושב שסמן פחות קיצוני צריך להיות, וזה לגמרי אני מסכים עם מה שאתה אומר, שאין דבר כזה שאחרי שקבענו איזושהי תוכנית לעיר, אנחנו נוכל על ידי ועדות על ועדות ושנים של סחבת לשנות אותה. זאת אומרת, במובן הזה, אז כאילו אנחנו נכורה רוצים להיות, כמו שאתה אומר, רוצים לתכנן טוב, ואולי דברים השתנו, ואולי זה, ואולי זה, אבל בסופו של דבר, מה זה גורם? זה גורם לזה שבאמת הכמות האנשים שעוסקים באים לתת לקבלן לבנות עוד קומה או לא, היא כל כך גדולה, וכמות הכסף שמעורב בזה כל כך גדול, שזה גם יעלול לעורר שחיתות, שזה פשוט, והוא מתעכב, וקרקע יושבת, הקבלן שילם הרבה מאוד כסף על הקרקע, ועכשיו הוא מחכה, כי הוא מנסה אולי להרוויח עליה יותר, ועצם כל הדבר הזה, זה ברור שזה בסוף מייקר, זה מייקר את המוצר הסופי, זה גורם לזה שזה הופך להיות rent seeking, זה שאתה מחפש כאילו שאנשים עוסקים בפעולה שהיא לא מייצרת ערך נוסף לשוק, אלא רק מעבירה כסף מכיס לכיס, אוקיי? מעביר באופן כלומר לכיס שלהם. זה rent seeking. אז rent seeking זה לוביסטים, זה כל מיני, עוד פעם, אם אתה מסתכל מהצד הסוציאליסטי, אתה תגיד ש-rent seeking זה לוביסטים, מהצד הקפיטליסטי, אתה תגיד ש-rent seeking זה ועדי עובדים. אבל בכללי, בירוקרטיה כזאת, זה שבן אדם הולך לוועדות תכנון ומנסה להפוך החלטה מ-100 יחידות דיור ל-120 יחידות דיור, אז כל העבודה שלו, בסופו של דבר מה הוא עושה, הרי לא, שום דבר לא השתנה, העולם לא, שום דבר אמיתי לא קרה. מה שקרה זה שפשוט נתנו לו אפשרות לבנות, נתנו לו אישור לבנות יותר, והעבודה הזאת בדרך זה איזושהי עבודה שהוא בזבז לו ולוועדה ולכל אנשים שיושבים וכל הזה וזה, בשביל להשיג את ה-20 יחידות האלו. אז אתה צריך חברה שהיא יעילה, היא חברה שהיא מונעת rent seeking, שיש בה כמה שפחות נקודות שבהם אנשים יכולים להשפיע על הרווח שלהם, לא על ידי לייצר מוצרים יותר טובים, לייצר משהו חדש שאף אחד לא ייצר, או לייצר משהו שכולם מייצרים אבל צריך אותו, אלא רק על ידי זה שהם ישנו החלטה של, של איזושהי, של המדינה, של משהו, שתגרום להם להרוויח
האמת
יותר.
האמת היא ששני דברים מאוד, מאוד מנוקדים, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מאוד רוצים שיהיה הפעלה של שיקול דעת בתוך השוק החופשי הזה, שדברים יהיו יותר נכונים, יותר שקולים, ושוועדה תישב ותחליט. מצד שני, ההפעלה של שיקול דעת הזאת, כשהיא לא צפויה, היא בעצם יוצרת חוסר ודאות אצל מי שבא לקנות את אותו מוצר, או מי שבא להשתמש באותו שירות, ואז זה בעצם מייקר את כל העלויות, כי יש גם את המומחים לאיך להפעיל את השיקול דעת בצורה הכי נכונה. נגיד עורכי דין שמגיעים לוועדות, ומנסים לשכנע להפוך 100 יחידות דיור ל-120 יחידות דיור. אבל שוב, אנחנו יכולים להמשיך לדבר על שוק הבנייה בישראל, ועל הכשלים בו עוד הרבה זמן. הייתי שמח, באמת בשלב הזה, תוכל לתת לנו איזו המלצת קריאה ככה למי שככה מתעניין בתחום ההיסטוריה כלכלית, כלכלה, או בכלל סתם בא לך משהו אחר. אז בינתיים אני רוצה להמליץ על מאמר מאוד יפה של פרופסור תומס סואל, שפורסם באתר מידע בעברית שנקרא אפליה מתקנת, ובעצם בו הוא סוקר את ההתפלגות של גם בחירה במקצוע, גם הכנסה וגם עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים ברחבי העולם, והוא מראה איך אפליה מתקנת הרבה פעמים פשוט לא משיגה את היעדים שלה, והיעד הראשון שהוא כאילו הכי חשוב באפליה מתקנת, הוא הזמניות שלה. בדרך כלל אפליה מתקנת היא לאיזושהי תקופה קצרה, ואז הוא מראה איך היא כל פעם נמשכת ונמשכת ונמשכת.
אז טוב, אני אמליץ על ספר, אני חושב שהוא מאוד נגיש, מאוד, בשפה מאוד מאוד יומיומית, נקרא כלכלן הסמוי. זה מדבר בעצם על איך החוקי כלכלה משפיעים עלינו ממש בחיי היומיום, איך מחירים נקבעים, ואיך השוק בעצם, למה חשוב לתת למחירים, לתת את האותות שלהם, שזה באמת איזשהו משהו ש, שמדבר עליו הרבה בפודקאסט.
תודה רוי.
בבקשה, מעולה, שמחתי לבוא.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.